חולין דף קוף ג', מתחילים בעזרת השם, דף קוף ב', עמוד ב', 12 שורות מלמטה. אמר רבי יוחנן, התורה הקדושה נותנת לנו הרבה מאוד מצוות, הרבה מאוד פסוקים, תורת חיים ואהבת חסד. מתוך התורה כולה יש שתי פסוקים שמתחילים בצורה מאוד מאתגרת, מאוד מרוממת. הפסוק ראשון מתחיל רק חזק. הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו להתחזק לקראת מה שהוא הולך להגיד לנו בפסוק הבא. הפסוק שני הוא אומר לנו, ואנשי קודש תהיון לי, אתם תהיו יחידה מובחרת בשבילי, אנשים שהם יותר מיוחדים, מקודשים לשמי. שתי הפסוקים האלה עוסקים בעניין של אכילה מבוררת, לא לאכול כל דבר, לאכול רק דברים מסוימים, שהקדוש ברוך הוא מתווה לנו את הדרך מה לאכול. הפסוק הראשון אומר לנו, הציטוט שקשור לעניין של הסוגיה שלנו, לא תאכל הנפש עם הבשר. זה דברי חידה. לא תאכל הנפש עם הבשר. אל תאכל את הנפש כשהוא עם הבשר. תכף נראה מה זה בא ללמד אותנו. ופסוק אחר, שמתחיל במילים ואנשי קודש תהיון לי, שם כתוב, ובשר בשדה טרפה, לא תאכלו. כשיש בשר בשדה טרפה, לא לאכול את הבשר הזה. שתי הציטוטים האלה של הפסוקים מלמדים אותנו על שלוש מצוות, איך צריך מאוד להקפיד על האוכל שאנחנו אוכלים. ובזה כולם מסכימים, שהשלושת המצוות האלה הם למעשה, אנחנו לומדים אותם משתי הפסוקים האלה. רק יש מחלוקת, כל מצווה, מאיזה פסוק לומדים אותה. אז ככה, המצווה הראשונה, לא לאכול עבר מן החי. לדוגמה, לא לתלוש מבעל חי שעדיין בחיים, לא לתלוש לו איזה עבר ולאכול אותו בחיי הבהמה. דבר שהוא מאוד לא, זה לא חמלה, זה לא רחמים. התורה מלמדת אותנו את העניין של האיזון, שבן אדם צריך גם כן שיהיה לו בתכונות שלו, גם כשמותר לעשות משהו מסוים, מותר לאכול בשר, אבל לאכול בשר בחמלה וברחמים. לא לאכול עבר מן החי. יש מצווה נוספת, דומה מאוד, לא לאכול אפילו חתיכת בשר מן החי. לא רק עבר שלם, גם לא חתיכת בשר מן החי. ומצווה שלישית, לא לאכול בשר של טרפה. זאת אומרת, בעל חי שלא יכול להאריך ימים בעקבות איזשהו מום שיש לו בגוף, מום שמטריף אותו, אסור לאכול את הבעל חיים הזה. אלה הם שלוש המצוות שלומדים מהפסוקים שהזכרנו. עכשיו, יש מחלוקת, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, איזה פסוק לומדים, איזה מצווה לומדים, מאיזה פסוק. וזה מה שכתוב כאן בגמרא. אמר רבי יוחנן, הפסוק אומר, לא תאכל הנפש עם הבשר, זה עבר מן החי. זה עבר מן החי. הוא אומר שהפסוק הראשון, לא תאכל הנפש עם הבשר, בא ללמד רק דבר אחד. אל תאכל עבר שנתלש מבהמה או חיה או עוף, כשעדיין הם היו בחיים. איך לומדים את זה, את הלשון של הפסוק? אז הוא אומר ככה, המילה, רש"י מסביר, ואיך שמסבירים את רש"י, שהמילה הנפש מתפרשת לשתי אפשרויות. אז קוראים את זה כאילו כתוב ככה, לא תאכל הנפש, הכוונה, אל תאכל בשר חי שהוא כמו נפש, שכמו שכשהורגים את הבהמה אי אפשר אחרי זה להחיות אותה בחזרה, ככה כשתולשים עבר מבהמה לדוגמה, כשעדיין היא בחיים אי אפשר להחזיר לה את העבר הזה בחזרה אחרי שהוא כבר נתלש לגמרי ושעה קצת זמן תלוש. ואז המשך של הפסוק שכתוב עם הבשר, אז גם לזה מצמידים את המילה הנפש. כשהנפש, דיינו נפש הכוונה לחיים, כשעדיין החיים עם הבשר, כשעדיין יש חיים בבשר הזה, אל תאכל את זה. אל תאכל כזה בשר, כזה עבר שנתלש מבעל חיים, כשהוא נתלש, עדיין היה חיים בעבר הזה. וזה עבר מן החי, תורה מלמדת אותנו לא לאכול בצורה כזאת ברברית, לא לאכול עבר מן החי. עכשיו הפסוק השני, ממנו רבי יוחנן לומד שתי דברים. פסוק אומר, הוא בשר בשדה, טרפה לא תאכלו. אז הוא דורש מזה גם, זה בשר מן החי וגם בשר מן הטרפה. שתי מצוות. איך לומדים בשר מן החי? הוא דורש ככה, הוא בשר בשדה. בשר שהוא כאילו נמצא בשדה, הוא פירש מהמקום שלו. הוא פירש מהבהמה או החיה או העוף. וחוץ מזה, טריפה גם זה לא תאכלו. לא לאכול גם בשר של טריפה. ככה דורש רבי יוחנן. ורבי שמעון בן לקיש אמר, אותם שלוש מצוות, מאותם שתי פסוקים, רק שהוא דורש מהפסוק הראשון שתי מצוות, והפסוק השני מצווה אחת. להפך מה שרבי יוחנן עשה, כמו שתכף נסכם בלי נדר. אז ככה, ורבי שמעון בן לקיש אמר, לא תאכל הנפש עם הבשר, אז זה שתי מצוות. זה עבר מן החי וגם הוא בשר מן החי. למה? כי לא תאכל הנפש עם הבשר. לא נפש ולא בשר, אל תאכל כשהם זה עם זה. אל תאכל לא נפש ולא בשר כשהם זה עם זה. אז לומדים מכאן לא לאכול עבר מן החי ולא לאכול בשר מן החי. ומה שכתוב, בשר בשדה טריפה לא תאכלו, אז פה כתוב מפורש טריפה, זה בשר מן הטריפה. זה בשר שפשוט מאוד נתלש מהטריפה. אז מה שבסופו של דבר אפשר לסכם את השיטות בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. אז כמו שאמרנו, יש את שתי הפסוקים. פסוק הראשון אומר, לא תאכל הנפש עם הבשר. פסוק השני אומר, הוא בשר בשדה טרפה, לא תאכלו. עכשיו, לפי רבי יוחנן, מהפסוק הראשון, לא תאכל הנפש עם הבשר, לומדים רק עבר מן החי. ולעומת זאת, לפי ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, לומדים שתי דברים, גם עבר מן החי וגם בשר מן החי. מהפסוק השני, אז מה שכתוב הוא בשר בשדה טריפה לא תאכלו, אז לפי רבי יוחנן לומדים מזה עכשיו שתי דברים, גם בשר מן החי וגם טריפה. ריש לקיש, הוא לומד מזה רק דבר אחד, רק טריפה. בתור תוצאה של המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, יוצא כאן שאם אדם עובר על שתי עבירות, בהתראה אחת שיתרו בו, אז יכול להיות שלפי רבי יוחנן הוא יהיה חייב רק פעם אחת מלכות על שתי עבירות שהוא עשה, ולפי ריש לקיש הוא יהיה חייב שתיים. למה? כי תמיד הוא יקבל מלכות לפי כמה לאווים בתורה שהוא עבר, לפי כמה פסוקים שהוא עבר. אז אם הוא עשה שתי מעשים שהם בעצם לומדים אותם מאותו פסוק, הוא יהיה חייב רק פעם אחת מלכות. אם הוא עשה שתי מעשים שכל מעשה שהוא עשה לומדים מפסוק אחר, הוא יהיה חייב פעמיים מלכות. זה מה שהגמרא כרגע מסדרת, וכמו שנראה מיד. אכל עבר מן החי ובשר מן החי. הוא אכל כזית עבר מן החי וכזית בשר מן החי. מאיפה לומדים את שתי הדברים האלה שהם אסורים? לרבי יוחנן הוא יהיה חייב שתיים. כי הוא סובר שבכלל עבר מן החי לומדים מהפסוק לא תאכל הנפש עם הבשר. ובשר מן החי לומדים ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. שתי לווים אחרים, אז כל אחד מקבלים מלכות בנפרד. לעומת זאת, לרבי שמעון בן לקיש אינו חייב אלא אחת. כי את שתיהם חייבים, רק מהפסוק שלא תאכל, הנפש עם הבשר, גם עבר מן החי וגם בשר מן החי, לומדים מאותו פסוק. עכשיו, מקרה שני. אכל בשר מן החי ובשר מן הטריפה. שתי הלווים האלה, שתי הדברים האלה הוא עבר. לרבי שמעון בן לקיש, אז ככה, זה שהוא אכל בשר מן החי, הוא עבר על הפסוק הראשון שלא תאכל הנפש עם הבשר. עכשיו, זה שהוא אכל טריפה, הוא עובר על הפסוק השני, שלו בשר בשדה טריפה לא תאכל, אז הוא חייב שתיים. לרבי יוחנן, שתי הדברים שהוא עבר, גם בשר מן החי וגם טריפה, שתיהם לומדים מהפסוק, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לדעתו, אז אינו חייב, אלא אחת. מקרה שלישי, אכל עבר מן החי, שזה כולם מודים שלומדים את זה מהפסוק הראשון, שלא תאכל הנפש עם הבשר. ובשר מן הטריפה, שזה כולם מודים שלומדים את זה מהפסוק השני, של בשר בשדה טריפה לא תאכלו, אז לפי דברי הכל יהיה חייב שתיים, יהיה חייב פעמיים מלכות. שואלת הגמרא, ורמין הוא, אם נשאל סתירה, מחלוקת אחרת של רבי יוחנן וריש לקיש, אכל עבר מן החי, שהעבר מן החי הזה נתלש מן הטריפה, כשהטריפה עדיין הייתה בחיים. אז יש כאן שילוב של שני דברים יחד. זה גם עבר מן החי וגם טריפה בפעם אחת. רבי יוחנן אמר, חייב שתיים. כמובן, הוא גם עבר על עבר מן החי, שלומדים את זה מהפסוק הראשון שלא תאכל הנפש עם הבשר, והוא גם עבר על טרפה, שאותו לומדים מהפסוק השני, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. בסדר? אז הוא יהיה חייב באמת שתיים. ורבי שמעון בן לקיש אמר, אינו חייב אלא אחת. וזה תמוע. כי גם רבי שמעון בן לקיש מודה ששתי האיסורים האלה לומדים אותם משתי פסוקים. אז למה באמת הוא יהיה חייב רק אחת? אז על זה הגמרא צריך תבהר. זה מיד הגמרא מבארת. בישלמה לרבי יוחנן, ניחא. לפי רבי יוחנן מובן, למה חייבים שתיים? כי הוא עבר על שתי פסוקים שונים. אלא לרבי שמעון בן לקיש, קשיא. הרי הוא בעצמו מודה שהאיסור של עבר מן החי זה פסוק אחד, והאיסור של טרפה זה פסוק אחר. למה הוא חייב רק על אחד מהם? אמר רבי יוסף לא קשיא. כאן, שאנחנו רואים שיש באמת מחלוקת, ריש לקיש אומר שחייב רק אחת, במקרה שהוא עבר על שתי פסוקים שונים, מדובר פה בבהמה אחת. זה היה בהמה אחת, והוא תלש מנה בחייה עבר מן החי, הייתה, והיא בעצמה גם הייתה טרפה, לכן הוא יהיה חייב רק אחת. וכאן, מה שמקודם, מה שריש לקיש אומר, שהאדם חייב שתיים, במקרה שהוא עובר על שתי פסוקים שונים, שזה גם עבר מן החי וגם טרפה, וכל אחד זה מפסוק אחר, זה מדובר בשתי בהמות. שבהמה אחת הוא לקח מנה כזית עבר מן החי, ובהמה אחרת הוא לקח כזית מן הטרפה, לא עבר מן החי. לכן הוא יהיה חייב שתיים. שתי בהמות מחייב שתיים. ברגע שהוא לקח כזית מבהמה אחת, כזית מבהמה אחרת, וזה שתי לאווים שונים, הוא יהיה חייב שתיים. אבל בבהמה אחת, פליגי. בבהמה אחת יש מחלוקת. כי לפי רבי יוחנן יהיה חייב שתיים, לפי ריש לקיש יהיה חייב אחד. במה פליגי? באמת במה הם נחלקו? בבהמה אחת מה פליגי? אמר אביי, הוא בעצמו מביא פה עכשיו שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, כגון שנטרפה עם יציאת רובה. זאת אומרת, היא נולדה טרפה. כשהיא יצאה רובה, היא נולדה כבר טרפה. אז מר סבר, רבי יוחנן אומר שיהיו חייבים שתי אלאבים. בהמה בחייה לאיברים עומדת. ברגע שהבהמה נולדה, היא נולדה כמו אוסף של איברים. כי הרי לפני שהתורה אסרה איבר מן החי, כל האיברים שלה היו, אנשים היו יכולים לקחת ולתלוש ולאכול מהם. כמובן לא, שזה לא בסדר, אבל זה המציאות שהיו אז, לפני האיסור, אנשים יכולים לעשות. יכול להיות שגם אנשים עשו. התורה היא תורה שמלמדת אותנו מה לא לעשות. אז לכן הבהמה בחייה לאיברים עומדת, שהיא נולדה כבר אכל עבר מן החי, כי עבר, עבר, עבר. כל עבר שלה זה איסור של עבר מן החי בנפרד. אז היא נולדה טרפה, היא נולדה עבר מן החי, אז שתי האיסורים באו בבת אחת. ואיסור טרפה ואיסור עבר בעד הדדי כעתו, הם באו ביחד, אז לכן הוא יחייב על שתיהם ביחד. אם הוא אכל מאותה בהמה אפילו, כזית עבר מן החי, כזית טרפה, חייב שתיים. ומר סבר, לעומת זאת, ריש לקיש סובר שהוא חייב רק אחת, כי הוא אומר שבהמה בחייה לאו לאיברים עומדת. הוא סובר שבהמה בחייה, לא כל איבר שלה נקרא איבר מן החי, אם בעיקרון לא מיועדת איברים מאיברים. אבל, ואם כן, טרפה היא כבר הייתה כשהיא נולדה. עבר מן החי זה רק כשבן אדם תלש מן העבר, אז נהיה האיסור של עבר מן החי. והאיסור הזה לא יכול לחול על האיסור הקדום שכבר היה על הבהמה הזאת ברגע שהיא נולדה, האיסור של טרפה, כי הרי נולדה טרפה. ולא את האיסור עבר מן החי, חיל האיסור טרפה, כי איסור טרפה קדם, ועבר מן החי לא חל על איסור טרפה. לכן הוא יחייב רק על איסור של טרפה. זה אפשרות ראשונה של רבא. אפשרות ראשונה של אביי. של הבעיה. אפשרות שנייה של הבעיה, והיא בעיה תאימה, באמת מדובר פה שהיא נולדה טרפה, יציאת רובה היא כבר הייתה טרפה. דקול אלמה, בהמה בחייה לאו לאיברים עומדת. זה ברור. בהמה בחייה, לא רואים אותה כמו התקבצות של איברים, שכל אחד מהם נקרא איבר מן החי, לא. עד שהבן אדם לא תלש איבר מן החי, לא התחיל בכלל האיסור של איבר מן החי. עכשיו, ובמיתי איסור איבר, מיכל האיסור טרפה כמפלגי, האם יכול לבוא איסור עבר מן החי ולחול האיסור הזה על האיסור של טרפה שכבר היה קיים, בזה הם נחלקו. מר סבר, רבי יוחנן אומר, הוא יהיה חייב שתיים, כן, האיסור של עבר מן החי יכול לחול על האיסור של טרפה. למה? תכף נראה, עת איסור עבר מן החי וחי לאיסור טרפה. האיסור של עבר מן החי יכול לחול על האיסור של טרפה. מה הסיבה? כיוון שאיסור של עבר מן החי חמור יותר מהאיסור של טרפה. כי אדם שהוא אינו יהודי, הוא נקרא בן נוח, הרי אין אף אחד בעולם היום שהוא לא מבני נוח. כי הרי הקדוש ברוך הוא הביא מבול, שטף את כל העולם, והיחידים שנשארו זה נוח ובניו. אז כל אלה שהם אינם יהודים, טרפה מותר להם לאכול. אבל לאכול עבר מן החי, אסור להם. זה אחד משבע מצוות שאסורים גם לבני נוח. אז האיסור הזה של טריפה הוא איסור קל, כי הרי הוא מותר לבני נוח. האיסור של עבר מן החי הוא חמור, כי הוא אסור לבני נוח. איסור חמור חל על איסור קל, ולכן יש פה שתי איסורים, כמו שאומרים, איסור לא חל על איסור, אבל כשזה איסור מוסיף, זה איסור חמור, הוא כן חל אפילו על איסור. אז רבי יוחנן סובר שהוא באמת יחול. הוא אמר, סבר יש לקיש אומר, לא, האיסור של עבר מן החי לא חל על איסור טריפה. למה? לא עתה איסור עבר חי לאיסור טריפה, כי לפי דעתו אין איסור חל על איסור, נקודה. זאת אומרת, גם אם זה איסור יותר חמור, הוא לא חל על איסור אחר, זה הכלל שהוא קיבל. אפשרות שלישית, במחלוקת ביניהם, והיא בעי תאימה, ולא מדובר פה שהיא נולדה טריפה, ברוך השם, נולדה פה בהמה שלמה לגמרי. אבל מה אם כן המחלוקת? דכולה אלמה בהמה בחייה לאיברים עומדת. ואם כן, ברגע שהיא נולדה כבר, יש עליה איסור של איבר מן החי. כמו שכבר ביארנו, לאיברים עומדת שאפשר לתלוש מן האיבר איבר. לא שזה מותר, זה ודאי אסור. התורה שהיא תורת חיים לימדה אותנו שלא. אבל זה כמו קובץ של איברים, וכל אחד מהם אסור משום איבר מן החי. אז זאת אומרת, ברגע שהיא נולדה, כבר יש עליה הרבה מאוד איבר מן החי, והאיסור של איבר מן החי חל על כל האיברים שלה. אז אם כן, וכגון שנטרפה לאחר מכאן. כלומר, שניתה טרפה אחר כך. ובמיתי איסור טרפה, חיל האיסור עבר מן החי, בזה קם מפלגי. האם איסור של טרפה יכול לחול על איסור של עבר מן החי? בזה המחלוק בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש. מר סבר רבי יוחנן אומר, עתה וחיל, כן, האיסור טרפה בא וחל על איסור של עבר מן החי. למה? לפי דעתו, איסור חל על איסור תמיד. אין שום בעיה, חופשי. אז אם כן, האיסור של עבר מן החי, היה, עכשיו חל עליו גם איסור של טריפה. לעומת זאת אומר, סבר, רבי ריש לקיש סובר, לא עתה וחיל, אין דבר כזה, האיסור הזה לא חל על איסור. איסור של טריפה לא חל על האיסור של עבר מן החי. אלה הם שלוש האפשרויות שאביי הביא. עכשיו, רבא מביא אפשרות רביעית, לבאר את המחלוקת בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, האם חייבים שתיים או אחד, מה הסיבה שחייבים שתיים, מה הסיבה שחייבים אחד, כשבן אדם בא ואכל טריפה וגם עבר מן החי. רבא אמר כגון שתלש ממנה איבר ועל ידי זה שהוא תלש את אותו איבר וטרפה בו ועל ידי זה היא נהייתה טרפה. למשל הוא חתך ממנה את הרגל מן הרכובה ולמעלה מקום מסוים, לא משנה, שזה הופך אותה להיות טרפה. על ידי זה שהוא תלש מהבהמה בחייה זה עשה אותה עכשיו טרפה. מר סבר רבי יוחנן אומר בהמה בחייה לאיברים אינה עומדת. כשהיא בחיים שלה, לא חל עליה עדיין איסור עבר מן החי. היא לא נחשבת איברים מאיברים שכל אחד מהם אסור משום עבר מן החי. אין עדיין את האיסור של עבר מן החי עליה. איסור עבר ואיסור טריפה בעדה דעדי כעתו. האיסור של עבר מן החי והאיסור של טריפה, שתיהם באו יחד באותו רגע שהוא תלש את העבר מן החי ועשה אותה טריפה. ומר סבר, לעומת את ריש לקיש סובר, בהמה בחייה לאיברים עומדת. ואם כן, כל עבר ועבר נקרא כבר באיסור של עבר מן החי, והוא קודם לאיסור של טריפה שבא אחר כך. ולא עתי איסור טריפה חי לאיסור עבר. האיסור של טריפה שבא אחר כך לא בא לחול על האיסור של עבר מן החי שכבר היה קיים. עוד עניין. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא. תזכור שזה אמר רבי חייא בר אבא, כי תכף נראה בשם רבי יוחנן שתי דעות מה סבר רבי יוחנן. הדבר הזה של רבי יוחנן אמר אותו רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. שימו לב עכשיו לאיסורים. אכל חלב, זה איסור ראשון, מן החי, איסור שני עבר מן החי, מן הטרפה, איסור שלישי של טרפה. כמה הוא חייב? שתיים. רק שתי איסורים, ולא שלוש. אמר לי רבי עמי, שהוא גם כן התלמיד של רבי יוחנן, אז הוא אמר לרבי חייא בר אבא, אחרי שרבי חייא בר אבא אמר את השמועה בשם רבי יוחנן. ולמה אמר שלוש? למה אתה אומר בשם רבי יוחנן שהוא חייב רק שתיים? תגיד שהוא חייב שלוש. שאני אומר בשם רבי יוחנן שלוש. התמר נמי אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אכל חלב מן החי, מן הטרפה, חייב שלוש. אז יש פה למעשה מחלוקת מה סבר רבי יוחנן על אדם שאכל חלב מן החי, טרפה, האם הוא חייב שתיים או שלוש? במאי כמיפלגי, נשאלת השאלה במה הם נחלקו בשם רבי יוחנן. כגון שנטרפה עם יציאת רובה. זאת אומרת, ברגע שהיא נולדה, היא כבר נולדה טרפה אותה בהמה. מנדה אמר שלוש, כסבר, בהמה בחייה לאיברים עומדת. כשהיא נולדה היא כבר, כל איבר ואיבר שלה עשו משום איבר מן החי. אז כשהיא נולדה, האיסור של חלב נולד איתה ביחד. היא נולדה טריפה, אז האיסור של טריפה גם נולד איתה ביחד. והרי כל איבר ואיבר עשו משום איבר מן החי, אז גם איבר מן החי נולד איתה ביחד. אז שלושת האיסורים נולדו ביחד, אז היא חייב שלוש, כי אין פה שום איסור שחל על איסור אחר, כי כולם פה בבת אחת, כל האיסורים באו. זה מה שהוא אומר. דאיסור חלב, ואיסור עבר, ואיסור טרפה, בעדה הדדה יקעת, וביחד כולם באו בשעת הלידה. ומנדה אמר שתיים. יש סובר שתיים, למה לא שלושה? כסבר, בהמה בחייה, לאו לאיברים עומדת. לא כל איבר ואיבר שבה כשהיא נולדה ישר מועמד לתפקיד של עבר מן החי, מה פתאום? כשהתלשו אותו, אז הוא יהיה עבר מן החי. אז אם כן. ואיסור חלב, ואיסור טרפה, איקה. זה נכון שמיד שהיא נולדה כבר היה לה חלב, אז האיסור חלב חל, היא הייתה טריפה, אז האיסור טריפה חל. נכון, שתיהם חלים. אבל איסור עבר לא עתי חיל. האיסור עבר מן החיל לא בא לחול על האיסורים שכבר היו קיימים. זה אפשרות ראשונה יפה ביותר. אפשרות שנייה. והיא בעת אימה. דקו לאלמה, כן נחזור שוב על הנושא שאנחנו כרגע דנים בו, שתי תלמידים בשם רבי יוחנן, לגבי בהמה שאכלו מן הכזית, חלב, טריפה, עבר מן החי. האם חייבים שלוש לפי שיטה אחת בדברי רבי יוחנן, או שתיים לפי שיטה שנייה ברבי יוחנן, במה הם נחלקו? אפשרות שנייה להסביר. והיא באה איתמה. והיא באה איתמה דכולה אלמה בהמה בחייה, לב לאיברים עומדת. בהמה בחייה שלמה. לא כל איבר ואיבר, כמו שאמרנו, מועמד לתפקיד להיות עבר מן החי. לא, לא חל איסור של עבר מן החי בחייה. והמחלוקת, ובמתי איסור עבר וחי לאיסור חלב, האיסור טריפה כמפלגי, האם האיסור של עבר מן החי יכול לחול בצורה אולי נגיד אגרסיבית על שתי האיסורים הקיימים שהיו כאן קודם, איסור חלב ואיסור טריפה, האם זה יחול עליהם או לא? זה בדיוק אמר לוקט. מר סבר, התלמיד שהביא בשם רבי יוחנן שחייב שלוש להבים, הוא סבר, את אי חיל. לפי דעתו, תמיד איסור חל על איסור. זהו. אז האיסור של עבר מן החי יכול לחול על החלב והטריפה. אז חייב שלושה. ומר סבר, זה שאומר שתיים. מה פתאום אומר? לא את אי חיל, אין איסור חל על איסור. אתה יודע מה, תדבר איתי על איסור חמור, איסור מוסיף, איסור כולל, יהיה מה לדבר. אבל סתם ככה איסור שאין בו את הקריטריונים האלה, הוא לא חל על איסור. והיא באה את אימה. טוב, האמת היא, לפי הפירוש הזה אולי לא נגיד על איסור מוסיף, כי באמת עבר מן החי הוא באמת איסור מוסיף, כמו שכבר ביארנו קודם. הוא סבר, אין איסור חל על איסור גם כשהוא מוסיף. והיא באה איתם, האפשרות שלישית להסביר את המחלוקת בדברי רבי יוחנן, האם חייב כשהוא אכל חלב, טריפה, עבר מן החי, האם חייב שלוש או שתיים. דכולי עלמא בהמה בחייה לאיברים עומדת. מהלידה כבר כל איבר ואיבר נקרא עבר מן החי. וכגון שנטריפה לאחר מכן. היא לא נולדה טריפה, היא נולדה שלמה. האיסור טריפה חל אחר כך. ובמתי איסור טריפה מיכל האיסור עבר כמפלגי. המחלוקת היא האם יכול לבוא איסור טריפה ולחול על איסור עבר מן החי, וזה נחלקו. מר סבר, זה שמר בשם רבי יוחנן שחייב שלוש, הוא סובר, עתי חיל, כן, איסור טריפה חל על איסור עבר מן החי. כי איסור חל על איסור, פשוט. למה באמת איסור הזה חל על איסור? הוא למד את זה בבניין אב. זה נקרא צד השווה, לא משנה, הוא מדמה את זה למקרה אחר. מידי דהבה החלב, כמו שחלב חל על איסור, איסור חל על איסור. חלב חל על טריפה, איך איסור חלב חל על טריפה? מציאות שזה חל, אז גם מעבר מן החי חל על טריפה. דאמר מר, הרי רבה אומר, לגבי איסור חלב שהוא חל על טריפה, יש פסוק כזה, הפסוק אומר, וחלב נבלה, וחלב טריפה. רגע, חלב? חלב, נכון? חלב מותר לאכול או אסור לאכול? כמובן שאסור לאכול. חלב זה אחד מהדברים שאסורים באכילה. אז מה אכפת לי שזה חלב נבלה? ומה אכפת לי שזה חלב טריפה? זה חלב, זה אסור. הפסוק אומר, יעשה לכל מלאכה. אתה רוצה להשתמש עם זה, לעשות עם זה איזה מלאכה, לשמן עם זה את הגלגלים? בסדר. אבל ואכול לא תאכלו. לאכול את החלב נבלה או את החלב טריפה, זה לא לאכול. שאת השאלה באמת, למה צריך להגיד שחלב נבלה לא לאכול או חלב טריפה, בעצם שזה חלב זה כבר אסור באכילה. אלא על זה רבא אומר, התורה אמרה שאפילו שבדרך כלל אין איסור חל על איסור, בסדר. אבל במקרה של חלב, יבוא איסור נבלה יחול על איסור חלב. גם כתוב שם טריפה, חלב נבלה וחלב טריפה, אז ויבוא איסור טריפה יחול על איסור חלב. אז בחלב, האיסור הזה חל על איסור אחר של נבלה או של טריפה. אז אם כן, כמו שאיסור חלב חל על איסור של טריפה, ככה גם האיסור של איבר מן החי חל על איסור טריפה. ואידך, זה שסובר שההוא שאכל איבר מן החי, חלב, טריפה, הוא יהיה חייב רק שתיים, למה באמת הוא לא יסבור שהוא יהיה חייב על איבר מן החי? אז הוא אומר ככה, החלב הוא דחייל, ככה גרסה. על חלב זה באמת חל, איסור של נבלה וטריפה. למה? דאותר מכללו. כי האיסור של חלב, הכלל של האיסור, הוא יש בו איזשהו יותר מסוים בכלל הזה. הכלל הזה הוא לא גורף. כי הרי החלב אסור באמת בבהמה, אבל בחיה מותר לאכול חלב. אז האיסור, הכלל של האיסור של חלב הותר. מתי? בחיה. אז לכן, חל על זה גם איסור טריפה. אבל עבר, זה לא הותר מכללו. עבר מן החי לעולם לא נמצא שזה יהיה מותר מכללו, עבר של בשר מן החי. אז אם כן, לא. אז בגלל זה נאמר שהוא לא חל על איסור. קיאת הרב דימי. כשרב דימי בא מארץ ישראל, אורח חשוב, הגיע לבבל. אמר, הוא התקן את אלה בבבל, את החדשות שיש בארץ ישראל. אז הוא אמר, תדעו לכם, באמיני רבי שמעון בן לקיש מרבי יוחנן, ארץ ישראל רעשה וגעשה. מה קרה? היה שאלה שרבי שמעון בן לקיש שאל את רבי יוחנן שאלה כזו. מה קורה אם אדם היה לקח כזית של עבר מן החי, כזית של עבר מן החי, והוא עשה אותו שתי חצאי כזית, חילק אותם, חילקו מבחוץ, ואכל חצי חצי. מהו? האם הוא חייב מישהו מעבר מן החי או לא? אמר לי, אז רבי יוחנן אמר לו, פטור. הוא יהיה פטור כי הוא אכל חצי חצי. בכלל, עצם הרעיון שבכלל עבר מן החי יהיה חייב עליו, זה חידוש מאוד גדול. למה זה חידוש מאוד גדול? מה הבעיה? עבר מן החי, מה הוא שונה מכל הדברים? יש בעבר מן החי משהו שאין אותו בשום איסור אחר. עבר מן החי, אדם אוכל עצם. לא שפוי הבן אדם, כן? אכל עצם. אכל גידים ובשר, הוא יהיה חייב בשום אכילת עבר מן החי. הוא יכול להיות שאכל כזית של עבר, שיש בו רק ממש קצת בשר, והרבה מאוד עצמות וגידים הוא יהיה חייב. הם מצטרפים לאיסור. דרך כלל אומרים בשר, בן אדם אכל משהו שראוי לאכילה, אז הוא יהיה חייב. לא, עבר מן החי הוא חייב גם אם הוא אכל משהו שלא ראוי לאכילה. אז חידוש, אין לך בו אלא חידושו. יש פה כבר חידוש, אז רק החידוש, תשאיר אותו כמו שהחידוש. כזית, בלה כזית, טוב. חצי כזית, עוד חצי. זה כבר משהו שהתורה לא אומרת מפורש. התורה אומרת אכילה, אכילה זה כזית. שתי חצאים זה כבר לא, מספיק לחידוש שהתורה אמרה, זה כבר מופלג. אני לא צריך לקחת חידושים יותר בנוסף לזה. כך סובר רבי יוחנן. אז הוא שאל אותו, ריש לקיש, שאלה שנייה. מבפנים מהי? ופה בעצם השאלה היא ממש ממש מפליגה. הוא אומר לו, מה קורה אם בן אדם הכניס לפה כזית שלם, וחתך אותו בתוך הפה לשתיים. בדרך כלל דבר כזה ודאי נחשב אכילה. אבל במקרה של עבר מן החי, וגם זה חידוש גדול המושג של עבר מן החי, אז במקרה כזה הוא שואל אותו, רגע, הוא אכל שתי חצאים ובלה חצי חצי, כמו שבדרך כלל כולם בולעים, כן? תכף הגמרא תשאל את זה. האם גם שם הוא יהיה חייב או לא? אמר לי, חייב. כמה? במקרה כזה בטוח שהוא יהיה חייב. קיאת הרבין אמר, רבין גם כן היה אורח שבא מארץ ישראל לבבל, והוא אמר, אמר, חילקו מבחוץ, גם אני אומר שהוא יהיה פטור, שתי חצאים פטור. אבל אם חילקו מבפנים, דו לכם, זה לא מדויק, ריש לקיש שאל את רבי יוחנן, ככה אמר רב דימי, ורבי יוחנן ענה לו, תדעו לכם, לא, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. זאת אומרת, רבין אומר שבזה יש מחלוקת. רבי יוחנן אמר, חייב, וריש לקיש אמר, פטור. מה הטעמים? רבי יוחנן אמר, חייב, הרי נהנה גרונו בכזית. הרי ברגע שהוא הכניס את זה לגרון, הוא הרגיש את הטעם של העבר מן החי, טעם של כזית שלם, אז הוא אכל, זה נחשב שהוא אכל כזית. וריש לקיש אמר, פטור. למה? כי אכילה של כזית, מדובר כשזה נכנס במאב, באינן, שוב פעם, בגלל החידוש של עבר מן החי, צריך שניכנס בבת אחת בשיעור של כזית, ורק אז הוא יהיה חייב. מקלים עלינו את החיים, שעבר מן החי לא חייבים, אלא אם כן אכל כזית, בלע אותו בפעם אחת. גם כן, זה נשמע כמו דבר לא רגיל, שבאדם אוכל אפילו עצמות וגידים גם כן, זה חידוש מאוד מאוד גדול כל המושג הזה. אלא, שואלת הגמרא, לרבי שמעון בן לקיש, איך היא משכחת לדחייה? דמחייב, הגמרא מנסה פשוט להבין, רגע, רבי שמעון בן לקיש, לפי איך שרבין מסביר אותו, אם האדם בתוך הפה חילק את הכזית לשתיים, כבר זה לא נקרא שהוא אכל עבר מן החי, כי זה נבלע לו חצי חצי, אז מתי הוא יהיה חייב משום עבר מן החי? אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, בגרומיתא זה ארתא, בעצם קטן שיש אותו על כף הירך, שיש בו הרבה גידים ועצמות וקצת בשר. וזה לא רגילים ללעוס אותו, אלא בולעים אותו ככה. זה מציאותי לבלוע אותו, אני מאמין שבמשך אלפי שנים שאנחנו בעולם, מאז בריאת העולם, קשה להאמין שהיה בן אדם שעשה את זה, אבל רק במקרה הזה, לפי רבי שמעון בן לקיש, הוא יהיה חייב. ורבי אלעזר אמר, דעה שלישית, יש את רבי יוחנן, שסובר שאם חלקו בפנים יהיה חייב, ריש לקיש אומר שאם חלקו בפנים יהיה פטור, ורבי אלעזר אמר, אפילו חלקו מבחוץ נע מחייב. גם אם האדם חילק את שתי החצאים לשתיים מבחוץ, גם כן הוא יהיה חייב, כי זה נחשב שהוא אכל כזית שלם. למה? כי לפי דעתו, כשיש פה שתי חצאים שהתרחקו רק מעט, וזה מחוסר קריבה, סך הכל צריך לקרב אותם ביחד, לאו כמחוסר מעשה דמי, זה לא נקרא שחסר פה איזה מעשה מסוים, זה נקרא שהם כבר מחוברים כאילו, ומכיוון שהוא אכל שתי חצאים אחד ליד השני, זה נקרא שהוא אכל שלם. עוד עניין. אמר רבי שמעון בן לקיש, כזית של איסור, כזית של דבר של איסור, שאמרו שהוא יהיה חייב מלכות, שהוא אכל כזית, מדובר פה שהוא בלה כזית, חוץ משל שיניים. מה שנשאר לו בין השיניים, זה לא מצטרף. כפי דעתו, האיסור זה איסור של בליעה, לא האיסור של להכניס לפה, זה האיסור. ורבי יוחנן אמר, אף אם בין השיניים, גם הם מצטרפים. כי כל מה שנכנס לתוך הפה, זה מצטרף לאיסור. אמר רב פאפה, הוא מביא גרסה אחרת. בשל בין השיניים דקולה מלא פליגי, שזה לא מצטרף. כי צריך שיהיה הנעת גרונו. סתם ככה בין השיניים, לא נקרא שהוא אוכל. אבל כי פליגי, בין החניכיים, בין החניכיים זה הכוונה בחך, מקום שבן אדם מרגיש טעם. שם באמת זה המחלוקת, זה סמוך לבית הבליעה. כן, בין החניכיים, להגדיר את זה ככה, לא נעים, אבל פותחים את הפה, יש את השיניים, מעל השיניים יש את החניכיים, את החניכיים. בין החניכיים זה החך, זה הגג שיש בפה. אז החלק שבו, הפנימי, סמוך לבית הבליעה, איפה שיש את הבלוטות של הטעם, שם, מה שנמצא שם נכלל כזית. ובכן, במקרה הזה, בזה המחלוקת. מר סבר, רבי יוחנן אומר, כן, שם זה כבר מצטרף בין החניכיים, הרי נהנה גרונו בכזית, מציאות שהנאה, הוא נהנה בכזית, כי בשם, בין החניכיים, בכבר יש הנאת גרונו. ומר סבר, ריש לקיש אומר, לא, זה לא מצטרף באותו מקום. מה פתאום? כי אכילה במאב בעינן. צריך שהבן אדם יבלע כזית שלם. רק אז אני חושב שיעור של אכילה. באמת, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מציאותי. החקירה הזאת, מה נקרא אדם אכל כזית? האם זה נקרא שהוא בלע כזית? או עצם זה שהוא הכניס לפה כזית? או שהוא נהנה מכזית? אז פה באמת יש לנו את ההגדרה, כמה דעות, מה באמת נקרא שיעור של אכילה, כמו שראינו. עוד עניין. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אכל חצי זית והקיאו. אדם אכל חצי זית של איזשהו דבר איסור והקיא אותו. עכשיו, מה קורה בן אדם שמקי? יש לו טעם לא טוב בפה. אז מה הוא עשה? ישר אכל חצי זית אחר בשביל שיהיה לו טעם כן טוב. חזר ואכל כדי אכילת פרס, זאת אומרת מיד סמוך, הוא אכל חצי זית אחר. אז הוא יהיה חייב. מה היא טעמה? מה הסיבה? הרי נהנה גרונו בכזית, מציאות שהוא הכניס לתוך הגרון שלו, שתי חצאי כזיתים, אז סך הכל זה כזית שלם בכדי אכילת פרס. כך מחדש רבי אסי. בא רבי אלעזר מרבי אסי, יש לי ספק לשאול אותך לפי זה אומר רבי אלעזר, רבי אסי, בא לשמוע. אכל חצי זית והקיאו וחזר ואכלו מהו. זאת לדוגמה, אדם שאכל חצי זית של דבר איסור, הוא בלה את זה, איכשהו זה לא נבלע לו טוב בפה, אז זה יצא לו מהגרון והוא מיד בלה את זה שוב. אבל מדובר פה על אותו חצי זית, חצי כזית. שואלת הגמרא, מה היא קמי באלה? מה הספק? היא אהבה עיכול, היא לא אהבה עיכול. האם זה שזה נבלה לו בתוך הגרון, זה נקרא שזה כבר התעכל וזה כבר נקרא פסולת, אז גם אם אחרי זה הוא בלה את זה שוב, זה כבר נקרא שהוא בלה פסולת וזה לא נקרא אכילה? ותיבה אלה כזית, אז אם כן הוא יכול להסתפק גם על שאדם בלה כזית שלם, ואחרי זה זה יצא לו מהגרון, הוא חזר בלה את זה שוב, יכול להסתפק גם על זה? כי אם כן יוצא שהכזית שהוא בלה פעם שנייה, אז זה נקרא מעוקל, זה נקרא פסולת. אלא אומרת הגמרא, באמת זה לא נקרא עיכול, אלא זה לא פסולת. והספק הוא, יבטר גרונו הזלינן. האם הולכים אחרי ההנאה של הגרון, ותכלס בגרון שלו היה הנאה של כזית שלם. יבטר מאב הזלינן, או שולחים בתכלס מה שנשאר במאיים, זה רק חצי. ואז הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, נו, ותפשוט למידי רבי אסי, מה הספק פה? אפשר לתרץ את זה מדברי רבי אסי בעצמו, שדיבר על אדם שאכל חצי כזית ובלה, והוא הקיא, אז הוא לקח חצי זית אחר. ואמר רבי אסי שהוא יהיה חייב, למה? כי הוא נהנה בגרונו בזית שלם, כזית שלם. אומרת הגמרא, אתה צודק, עכשיו באמת ללמוד את זה מרבי אסי. רק רבי אסי, גמרי אי אקר לי, הוא שכח את מה שהוא למד מרבי יוחנן. ואתה רבי אלעזר להדקורי, אז הוא בא להזכיר לו רבי אלעזר. ואחיקה אמר לרבי אסי את הדבר הזה. אתה הרי אמרת שאם אדם אכל חצי והקיא ואכל חצי אחר, הוא יהיה חייב. למה לחצי זית אחר? למה אמר בדידי? למה אתה צריך להגיע לזה שהוא אכל חצי זית אחר? אתה יכול להגיד שהוא ניסה לבלוע חצי כזית, זה לא נבלע לו, זה יצא חזרה החוצה, אז הוא בלה את זה שוב, על זה לבד תגיד שהוא יהיה אולי חייב. דאיקה למשמע מיני תרתי, מזה אני יכול ללמוד חידוש יותר גדול, עוד חידוש אני יכול ללמוד מזה. שמינן מינה על משהו הקי, דלא אבי עיכול, אלא זה נחשב אוכל. ושמינן מינה, שאפילו שהוא לא סבע מכזית, בכל זאת הוא יהיה חייב מלכות. למה? דארי נהנה גרונו בכזית. עצם זה שהוא נהנה בגרונו, כזית שלם כבר צריך להיות חייב. השתיק, אז רבי אסי שתק. ולא אמר לי ולא מידי. לא ענה לו על זה. אמר לי, אז רבי אלעזר אמר לו, מופת הדור, תארי גדול הדור. לא זמנין סגין אמרת כמי דרבי יוחנן שלגבי אדם שבלה חצי כזית, הקיא וחזר ובלעו, הוא יהיה חייב. ואמר לך, נכון, אתה צודק באמת שהוא חייב, הוא הודה לך, הרי נהנה גרונו בכזית. אז אם כן, אני באמת רוצה להזכיר לך שככה אמרת פעם בשם רבי יוחנן, שאם אדם אכל חצי כזית וזה נבלע, אבל זה לא נבלע טוב, זה יצא חזרה החוצה, הוא בלע אותו שוב, אז זה נחשב שהוא אכל כזית שלם באמת, והוא יהיה חייב. דרן הלך, פשעה טובה מוצלחת, פרק גיד הנשה, ועד כאן השיעור על דף קוף ג'.